למד חטא? אז למד חטא. אתה צודק. כן, אז אנחנו נחזור לפסוק ט'. מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו. זאת אומרת שחזקיהו עשה כמין הלל אישי. כן, כשיש הצלה לאומה, גאולה, אומרים הלל כללי. יש גם איזה מין הלל אישי. מכתב לחזקיהו מלך יהודה. כמובן שההלל האישי שלו הוא משמעותי, כיוון שמדובר על המלך. כאשר המלך ניצל, אז יש לזה השלכות לאומה כולה. פסוק י', אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי. כלומר, זה מה שהוא חשב, הוא חשב שהוא הולך למות. כן, הסברנו את המילה בדמי ימי בשון דממה, כשימי דוממים. בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי, כלומר, לקחו ממני את מה שנשאר לי לחיות. אמרתי, לא אראה יא, יא בארץ החיים. לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. אז ראינו שאפשר להבין את זה כמה אופנים. הפעמיים יא, מה שהוא לא רואה את יא בעולם הזה ובעולם הבא. כן, יא בארץ החיים, שזה עולם הבא. אפשר להגיד בדיוק הפוך, ארץ אלה שחיים, כלומר העולם הזה. זה הכוונה, אבל זה תלוי גם בהבנה של מה שאמר לו ישעיהו למעלה, מת אתה ולא תחיה. לפי פרשנות חז"ל, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אז בהתאם לזה גם מובן היה הכפול, יה, יה. לא הביט אדם עוד עם יושבי חדל. אז מה זה יושבי חדל? חדל זה בפשטות המקום של המתים, איפה שחדלים לחיות. אם כי אפשר להסביר שיש פה משחק מילים עם אותיות חלד. חלד זה חלד, כן, זה כדור הארץ. כדור הארץ נקרא חלד. לא יודע למה. ימי חלדי, יש כמה מקומות בתנ״ך, כן, סתכל ב... קונקורדנציה, ערך חלד, ואתה תראה שיש כמה מקומות. כלומר, לא הביט אדם עוד עם יושבי חלד, כלומר, עם יושבי הארץ, העולם הזה. הנה, למשל, הרד"ק כותב, עם יושבי העולם הזה, שנקרא חדל וחלד, כמו כבש וחסב. לפעמים מהפכים את האותיות. יש גם בספר יוב, מה ירזמון עיניך, כלומר, מה ירמזון. כן, יש לפעמים שמתהפכים האותיות. אבל אני חושב שיותר פשוט לומר שהוא בכוונה קורא לחלד מקום שבו חדלים. כן, כלומר, מקום שבו אין המשך נצחי לחיים. זה אפשרות אחת, ובסדר, בסדר. כן, יש גם מלשון חלד, יכול להיות שזה מלשון חולל ויולד. חולל זה בורא. לחולל זה לברו. כן, לחולל זה לברו. כן, יחולל איילות. וגם מלשון לד, לד מלשון לידה. אז מקום שבו יש הולדה מתמדת, נקרא חלד. כן, כי הרי הארץ היא זו שמחיה את הכל. זה אפשרות, השערה, למה קוראים לארץ חלד? או חלד. כן, ימי חלדי. יש ביטוי כזה. טוב. בכלל שאלה לגבי המקורות של השורשים העבריים. הרי רגילים לומר שסתם שורש עברי הוא בנוי משלוש אותיות. נכון? ככה רגילים לומר. אבל זה כנראה לא נכון. כנראה שמה שנכון זה השורשים העבריים בנויים משתי אותיות, ותמיד עוד שלישית נוספת כדי לתת ייחודיות. למשל, ניקח את המילה זין רש. נכון? זין רש. אז יש לך פיזר, זרע, זר, זרק, זורה. כן? כלומר, אנחנו רואים שיש הרבה מילים שקשורות, הרבה שורשים שקשורים לזין רש. או, אני יודע, ה' רש. דבר שהוא בהיר ודהר וזוהר וטוהר ויהר וסהר ונהר. אז אנחנו רואים שיש גם כן בה ורש משמעות של זרימה והערה. כן? איך הדומה?
גם
הרג זה הרש, נכון. אבל זה לא מסתיים בהרש, נכון? נכון. כלומר, אנחנו רואים שיש כיוונים כאלה. עכשיו, המשמעות היא גם, כשאתה בא להסביר מילה כמו חלד, אז אתה לוקח את החל ואת הלד כשני חלקים, כשני שורשים שמתחברים זה לזה. בסדר? זה לא תמיד עובד, אבל זה הרבה פעמים עובד. השורש של שלוש אותיות, זה הרבה פעמים חיבור של שורש של שתי אותיות עם עוד אות. עוד אות או עם שורש נוסף. אם יש להם אות משותפת. יכול להיות. כן, הרב שמשון רפאל הירש הרבה לעשות חשבונות מהסוג הזה. חלד, חל, לד. דורי ניסע ונגלה מיני כאוהל רועי. מה זה דורי? חיי. כן? או בני דורי. ניסע, כלומר, הלך. ונגלה מלשון גלות. מיני כאוהל רועי. מה זה רועי? של רועים. כן? רועים. מה? לא הבנתי.
של רועים.
יש אומרים. אבל אז היה אפשר לקרוא רועי, אבל כן כתוב רועי מלרע. ולכן יכול להיות שזה רבים של רועה, בלי המם, כמו בארמית, שהיוד היא לשון רבים. כן, יכול להיות קבוצה. יש כמה אפשרויות. כן. כיפדתי כאורג חיי, מדלה יבצעני, מיום עד לילה תשלימני. כן, זה פה דימויים, משל כיפתי כאורג חיי. מה יש לאורג? מה עושה האורג? אבל אז למה זה דומה ל... זאת פעולה מהירה, מה? כן, זה גומר. כן, כלומר, הרי לוקחים חבילה מגולגלת וזורקים אותה. אז מהר הוא גומר. יכול להיות גם שהכוונה שהאורג כשהוא גמר לעשות את כל הבד, אז הוא מנתק את החוטים של המסגרת. ואז זה בעצם, זה מתאר את סיום חייו של חזקיהו. כן, מעניין מאוד, יש פה רשי, שאומר, ויונתן תרגם כנחל גדודין. אז איך הוא מבין את דברי יונתן? מה זה נחל גדודין? נחל המושך בין גדות גבוהים. שאינו מתפשט ומתוך כך ממיו קלים לרוץ. כן, כמו למשל בשמורת התנור. כן, שמה שיש נחל שזורם בין הסלעים. אז הנחל הולך מהר, כן, מה שעוצר אותו. כנחל גדודים. יש רק בעיה אחת, שבתרגום יונתן שלפנינו לא כתוב ככה. כתוב משהו אחר. פה כן כתבו כנחל רועים, גדודים. אבל במהדורה אחרת ראיתי כנול גרדין, כן, במקום נחל נול או נבל ובמקום גדודין גרדין, אז זה הנול, הנול של של האורג, כן, גרדין זה אורגים, כן, אז יכול להיות שהיו כמה גרסאות, אז פה במהדורה הזאת הם רצו לתקן על פי רשי, טוב, שיבושם להם. מה זה מדלה תבצעני? כן, שדלה זה מלשון גובה. כן, דלת ראשך כארגמן. מלשון לדלות. מקום דלוי, מודלה, מוגבה. יבצעני, כלומר, מוריד אותי מגדולתי. מיום עד לילה, כלומר, בתוך יום אחד, תשלימני, נגמר. שיוויתי עד בוקר כארי. כן, ישבר כל עצמותיי. מיום עד לילה תשלימני. כסוס עגור, כן הצפצף, היגה, היגה כיונה, דלו עיניי למרום. מה זה כסוס, עגור, כנצפצף? שמעתם פעם סוס? זה לא, הוא לא מצפצף. אלא יש ציפור שקוראים לה סוס. יש ציפור מצפצפת שקוראים לה סוס. וגם העגור, גם הוא מצפצף. אה?
ככרוכיה.
ככרוכיה, כן, כרוכיה זה בארמית. בעברית, עגור. כן? רש"י מביא גרוע. כן? כן, בצרפתית, גרו. כן, זה, רש"י יודע, פעמים שמות של ציפורים. זה מובן בכמה מקומות. כן, יש גם מקום שכתוב סיס. כן. כלומר, יש גרסאות בעיר ישעיהו שגורסים סיס. איפה זה כתוב? לא יודע, אבל באנציקלופדיות. הנה, כאן הוא מביא. בירמיהו פרק ח' שיש ציפור שקוראים לה סיס. אז זה כמה. כן. אני ראיתי באנציקלופדיות ציורים או תמונות של הסיס הזה. כן, מה? לסנונית. הוא דומה לסנונית, מה? כן, ראית אותו? יפה. טוב, יפה. אולי ראית אותו גם במציאות ולא שמת לב. כן. כן, הצפצף, הגה כיונה. כלומר, זה הקולות שהוא משמיע מתוך חוליו. דלו עיניי למרום אדוני עשקה לי ערבני, כלומר מה שעושק אותי קח אותו ממני, מה אדבר? ואמר לי והוא עשה, אדדה כל שנותיי על מר נפשי. אדוני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני ואחייני. אז מה זה אומר, כל הדברים האלה? זה לא כל כך פשוט להבין, אבל הקורבנים, הוא אומר שהוא ישבח את השם, את הקדוש ברוך הוא. מה אדבר? ואמר לי והוא עשה. אז לכן הוא, אין מה, זה כמו ואילו פינו מלא שירה קיים. אדדה כל שנותיי על מר נפשי. כלומר, אני אדדה, כלומר, אני ארקוד כל חיי על נפשי שהייתה מרה. כן, אז אומר, השם עליהם יחיו, כלומר, על גבי השנים שהיו לי, אני אחיה עוד שנים. ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני, ותחייני, ואחייני. הנה לשלום, מר לי, מר. ואתה חשקת נפשי משחת בלי, כי השלחת אחרי גבך כל חטאי. מה זה הנה לשלום מר לי מר? הפך לשלום מה שהיה מר לי. כן, אפשר גם להגיד מר, אני ראיתי פירוש, אז זה מר לי מר, אולי פה זה. כן, הוא אמר לי, את המר, כלומר זה משחק מילים של חזקיהו. כן, היה לי את המר, הוא אמיר לי. אמר לי, כלומר, החליף לו, החליף אותי. ואתה, כמו שכתוב ריבונו של עולם, כך מובא במסרת בבא בתרא, שאיוב אמר, שמה נתחלף לך בין איוב לאויב. כן, אז אומר, בין שערה לשערה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. אבל יש מושג כזה שכאילו, כמו הטבת חלום, שאדם חלם חלום רע, הוא מפרש אותו לטובה, הוא מטיב אותו. אז גם פה, מר לי, מר. ואתה חשקת נפשי משחת בלי. מה זה שחת בלי? לשון בליה. השחת, הבור, המבלה. כן, חשקת נפשי. ולכן העלית אותה משחת בלי. כי השלחת אחרי גבך, כל חטאי. כי, למה עשית את זה? כי לא שאול תודקה. כלומר, אתה רוצה שיודו לך. אבא שאול, אני לא אודה לך. כן, יש, זה דומה לפסוק בתהילים. כי לא במוות זכריך, בשאול מי יודה לך. מה זה? לא המתים יעללויה, ולא כל יורדי דומה, נכון. אז כי לא שאול תודקה, מוות יעלה לקה? לא יסברו יורדי בור אל עמיתך. חי, חי, הוא יודעך, כמוני, היום. אב לבנים, יודיע אל עמיתך. השם להושיעני, השם להושיעני, הלמד הזאת, הרי פעם קיונה המושיעני. זה בצורה עתיקה בשירה העברית, שהלמד זה כמו פועל הווה. למשל, כי לשם מגיננו, ולקדוש ישראל מלכנו. מה זה לשם מלכנו? השם הוא מלכנו. או לשם אנחנו אומרים מלכנו. השם להושיעני. שמה יש פה אחד הנושא? בסוף ההלל? בראשן. נכון. מה שאומרים בראשן הרבה. כן, שכולם עדיין מחזיקים ראש. כן. אצלנו, בהושענא רבה, עושים את כל התפילה כולה, של כל הושענא רבה, תוך שעתיים וחצי גומרים. כן? זה לא קל, לא קל, אבל עושים את זה. אני בכלל החזנה, אז אני עושה את זה בספיד, ככה אנשים נשארים, ככה עירים, אחרי רואים מה, התפילה הייתה קצרה. כן. טוב, השם להושיעני, ונגינותיי, לכן מומלץ לבוא לפלל אצלנו. השם להושיעני, ונגינותיי, לנגן כל ימי חיינו. על בית השם. מה זה? מי מנגן שם על בית השם? דווקא שבט לוי, לא המלך. בכוונה, הוא רואה בלוויים השליחים שלו, הוא שולח לוויים לנגן בשבילו.
מה זה?
אב לבנים. כלומר, הוא אב שיכול לחנך את הבנים שלו. אם הוא מת, הוא לא יכול, הוא לא אב לבנים. כן. עכשיו שהוא חי, כן.
עכשיו הוא לא.
שהוא יחיה. אומר, חי, חי, הוא יודעך. אבל כמוני היום, אבל לבני. כן, כמו ההורים שכל הזמן, מר לי מר, חי, חי, יא, יא, וכו'. אבל לא הבנתי את הבעיה שלך. אם הוא יחיה, אז הוא יהיה אב לבנים. אם הוא, לא, אם הוא ימות, הוא לא יטפל בבנים שלו.
כאילו הוא מדבר על עצמו עכשיו.
כן. הוא כן, אבל היו לו ילדים. אה, עדיין, עדיין לא, כן, נכון, אבל יהיה לו. השם להושיעני ונגינותיי לנגן כל ימי חיינו על בית השם. ויאמר ישעיהו, יישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי. מה זה תקוע פה? זה היה צריך להיות לפני, לא? נכון? הרי ויחים יכול להיות. אז זה היה צריך להיות שישעיהו יטפל בו. למרוח דבלת תאנים. אגב, יש שאלה באמת, מה זה המשמעות של הדבר הזה? יש אומרים שהתאנה, הדבלה, היא מתוקה מאוד. היא מתוקה, אז היא גם, עם האוסמוזה, היא עושה, עושה חיתוי של השכין. ולכן זו פעולה רפואית שעשה ישעיהו. יש אומרים להפך, הדבלה מגבירה את החולי. אבל הוא עשה נס ש... דווקא הוא התרפא על ידי מה שמחלי. אבל מה זה עושה פה? לא מובן. יכול להיות... מה? זה צריך להיות בהתחלה. במיוחד הפסוק אחרי זה עוד יותר לא מובן. ויאמר חזקיהו, מה עוד כי אלה בית השם? זה צריך להיות לפני כן עם המעלות. אז יש מפרשים שאמרו שלא הצליחו להבין למה זה. יש אומרים שזה כדי להסמיך את זה לסיפור הבא. כן, כלומר שמרודח בן בלדן מתעניין בשלומו של חזקיהו. לכן, הזיזו את הפסוקים לשם. כי מרודח בן בלדן מגיב לעובדה שירמיה, שחזקיהו התרפא. מה זה? זה נכון. זה נכון. יכול להיות... שהמסדר של ספר ישעיהו הביא את הפסוקים האלה אחר כך כדי לרמוז אל המשך הסיפור שמבואר יותר בפרוטרוט בספר מלכים. כלומר, יכול להיות שזה כלומר אומר, עיין ספר מלכים. זה כאילו הפניה כזאת. בית היום. אנחנו בזאת עוברים לפרק למתת. מה אמרת שאנחנו לא למתת? בית היום שלח מרודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל, ספרים וממחי לחזקיהו, וישמע כי חלה ויחזק. מי זה מרודח בלדן בן בלדן? זה שהוא מלך בבל, זה ברור. אבל החידוש הוא שיש בכלל מלך בבל. באותם הימים, אשור מולכת בכל המזרח התיכון, ובכלל זה על בבל. אבל בעקבות הכישלון של מלך אשור בירושלים, אז התקוממו הבבליים, ולתקופה קצרה, של כמה שנים, זה 4 שנים, משהו כזה, העמידו ממלכה עצמאית. והמלך היה מרודח בלדן, בן בלדן, יש לנו אפילו ציור הקיר שלו, יודעים איך הוא היה נראה. ולפי חז"ל הוא אביו של של נבוכדנצר מלך בבל, שעתיד להחריב את המקדש. כן? יותר מאוחר, בימי מנשה. כן? כמה עשרות שנים יותר מאוחר, אז מרדו באשורים, ומוזכר, למשל, בספר נחום, נפילתה של נינווה, איזה רעש גדול זה עשה אז בעולם, והבבלים התחילו לעלות. למה לא? יושיהו, צדקיהו ויחוניה, זה יוצא משהו כמו בערך 70 שנה. כלומר, אנחנו מדברים כאן משהו כמו 80 שנה. 80 שנה לפני חורבן בית ראשון, וגם נבוכדנצר מלך עוד 50 שנה בערך, לא, לא 50 שנה, כמה עשרות שנים?
45.
45 שנה הוא מלך, כן, כן. אז זה לא, כן, זה לא מסתדר. לא מסתדר. לכן חז"ל, כשהם אומרים שהוא אבא של נבוכדנצר, יכול שהם מתכוונים שהוא הסבא של נבוכדנצר. או סבא רבא אפילו. כן, זה הכוונה שזה אותו כיוון. כלומר, זה ההתחלה של החורבן. כלומר, הקשר עם בבל הוא ההתחלה של חורבן הבית על ידי בבל. יש הרבה היגיון בזה. אז מרודח, אגב, מה זה מרודח? זה על שם האליל מרדוך. שהוא אל הברק אז השמיים בכלל בבבל על שמו מרדכי. מרדכי היהודי, מרדכי זה משון מרדוך, האליל הבבלי, מקביל איכשהו לזהוס היווני באיזושהי צורה. מרודח בלדן ובלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק. ברור שברגע שממלכה כמו בבל מורדת באשור, היא מעוניינת בבריתות עם ממלכות אחרות באזור שגם הן משתחררות מאשור. לכן מטבע הדברים יש קשר דיפלומטי בין בבל לבין יהודה. הגיוני. יש אפילו אומרים בחז"ל שהם ראו את הנס של השמש שחזרה אחורה. אם באמת נאמר שזה אפילו נגע לשמש ולא רק לצל. כן, אז זה ברור שדבר כזה עשה הרבה רעש. רצו לדעת מה זה. הבינו שזה קשור לחזקיהו. וישמח עליהם חזקיהו. ויראם את בית נחותו. את הכסף, ואת הזהב, ואת הבשמים, ואת השמן הטוב. מה זה שמן הטוב? מה כל כך טוב בשמן? שמן המשחה, יש אומרים. אבל מה פתאום יראה להם שמן המשחה? מה? יש אומרים שזה שמן הפרסמון, הגיוני. שמן הפרסמון היה מיוצר דווקא בארץ יהודה. אמנם אנחנו יודעים על זה מתקופות יותר מאוחרות, מפליניוס וכדומה, אבל למה לא לחשוב שזה כבר היה קיים בימי קדם? וזה שמן יקר מאוד, שהיה יקר יותר מזהב. ובכל האימפריה הרומית, העשירים היו קונים לעצמם צלוחיות קטנטנות של שמן הפרסמון. זה היה נחשב למשהו מדהים. זה לא הפרסמון של היום. כן, אגב, איפה היו מגדלים אותו? בן גדי. איך היו מגדלים אותו בן גדי? הרי פרופסור פליקס, זכרונו לברכה, ניסה לקח שתיל של הפרסמון שהוא הביא מאנשים מאתיופיה. הוא ניסה לנטוע אותו בן גדי, לא הלך. הוא ידע שבן גדי גידלו. עד שהוא שם לב שביציאה של הוואדי, בצוקים, יש קירות בגובה של 8 מטר. בשביל לעשות טרסה של חצי מטר אדמה. ומי היה משוגע להשקיע 8 מטר אבנים בשביל שבסוף יהיה חצי מטר אדמה. אז הוא אומר, כנראה שזה היה משתלם מבחינה כלכלית, הוא לקח שתיל של הפרסמון, שם שם, וזה גדל. והוא חידש את עשיית שמן הפרסמון, הוא גם צריך ללמוד איך מפיקים את זה, בקיצור, עשה מזה. מה? זה אומר, הגמרא אומרת שזה מאוד דליק. כנראה שזה ריח נפלא והכל. אפילו יש ברכה מיוחדת לזה. ברכה מיוחדת, יש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים. מברכים על זה בורא שמן ערב, או בורא שמן ארצנו. עד כדי כך זה היה מיוחד לארץ ישראל. כן, ארצנו, זו ארצנו. כן, אז זה מה שהוא הראה להם, את השמן הטוב. ואת כל בית כלב, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו, לא, הרב ציודה כשהוא קרא את הפסוק הזה פעם אמר, צ'אצ'קס, מלא צ'אצ'קס, כל מה שיש לו במחסנים. כן. לא היה דבר אשר לא יראה מחזקיהו בביתו ובכל ממשלתו.
מה?
זה בדיוק העניין. אין החוכמה שורה, אלא בדבר הסמוי. אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי נעים. ואת צנועים חוכמה. כלומר, ברגע שאתה חושף את כל מה שיש בך, זה כמו גילוי עריות. זה בעצם בא לומר, אין הבדל ביני לבינכם. יש, למשל, המהר"ל מפראג מעריך מאוד בנושא יין נסך. למה אסור לשתות יין של גויים? גם אם זה לא לנסך, אלא סתם יינם. כלומר, כי היין חושף את הפנימיות. והסוד של עם ישראל זה שהוא שומר על עצמו. אז פה יש איזה מין התבטלות קוסמופוליטית של חזקיהו. לזה שסוף סוף יש אנשים שאוהבים אותנו. אחרי כל המלחמה שלי נגד האשורים, יש מישהו שאוהב אותנו. אז זה קונה אותו. כל כך קונה אותו, שהוא מראה להם את הכל. כן, אבל יש גם טעות אסטרטגית. אם הוא מראה להם שהממלכה היא כל כך עשירה, אז זה נותן להם חשק להיות בעצמם הכובשים הבאים. מה? כן, נכון. זה מראה, יש פה הרבה מה לשדוד. הכסף, הזהב, השמן הטוב, כל הדברים. יכול להיות, אבל יש גם כיוון כזה. עובדה שאחר כך הבבלים לא שקטו עד שהם כבשו את ארץ יהודה. המה? כי חלה ויחזק. חזקיהו? מה? מה השאלה? אז מה ש... כן, זה מה שדיברנו בפרק הקודם. בסדר. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבוא אליך? כאילו שהוא לא יודע. זה כמו מכל הצון הזה באוזניי, או ויאמר לו, אייקה. כן? כלומר, זה כדי להיכנס עמו בדברים. אבל זה ברור שיש פה נימה, תשמעו גם את הטון שלו. זה טון של משתלח. כן? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו אליי, מבבל. אביה ש... הוא לא שם לב. הוא לא שם לב. מארץ רחוקה באו אליי מבבל. מה זה אליי? צריך להגיד, באו אלינו. כלומר, חזקיהו מייחס את כל ההתחזקות שלו וכל הנס שהיה, הוא מייחס את זה לצדקותו הוא. בעצם כנראה שחזקיהו הראה להם שהוא אישיות נעלה. במקום להראות שהממלכה היא חזקה, הוא מראה שהוא המלך החזק. עכשיו יש בעיה, מלך בא, מלך הולך. ולכן זה לא חכם מבחינה פוליטית, לא לתלות את הכל בך גם, אלא שזאת גאווה. האמת היא, זה כתוב מפורש בספר דברי הימים, כשחזקיהו מקבל את השליחים, כתוב כי גאווה ליבו. פה זה לא כתוב, אבל בספר דברי הימים כתוב כי גאווה ליבו. והיא אומר, מה ראו בביתך? אומר חזקיהו, את כל אשר בביתי יראו. לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותיי. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם צבאות. הנה, ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה, בבל. לא יוותר דבר, אמר השם. אתה התגאית, כל מה שיראית להם זה יעבור לשם. ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. למי הוא מתכוון? מי זה הבנים שהוא הוליד? מנשה. מה הקשר בין מנשה לבין בבל? כתוב בספר דברי הימים, שמלך אשור לקח את מנשה בשבי, והגלה אותו בבלה. כתוב מפורש בספר דברי הימים. מה ש... וכשהיה צר לו, נכנע מלפני השם, ואז הוא התפלל אל השם, ויעתר לו השם, וישיבהו ירושלים למלכותו. חז"ל אומרים שעינו את מנשה. התחילו לבשל אותו. עכשיו כתוב בנחושתיים. מה זה נחושתיים? נחושתיים זה כבלים, זה יכול להיות סיר גם. שמו אותו בסיר והתחילו לבשל אותו. ואז הוא התפלל וכו', ואז קרה מה שקרה, נס או משהו כזה, הוחזר בסוף לירושלים, למלכותו. מה? האשורים לקחו אותו לכלא בבבל. למה בבבל דווקא? להראות לו, אתה, אבא שלך קראת ברית עם הבבליים, נראה לך מה, למה משמשת בבל. בבל משמשת כבית כלא, כן, כי האשורים התגברו שוב על בבל. זה, אולי זה הכוונה לזה, יכול להיות שהכוונה לחנניה, מישאל ועזריה. עכשיו, יודע מה פירוש המילה סריסים? סריס זה מילה שמשמשת לומר מי שלא יכול ללדת. נכון? לא יכול להוליד, או בגלל שיש לו מחלה, או בגלל שאין לו עברי רבייה. וגם על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נאמר הדבר הזה. אבל יכול להיות שהמילה סריס, על פי האקדית, אין פירושה סריס, אלא הכוונה שר, שר בעל תפקיד. מה? כן, בשל סריסי פרו. אז מה, כולם היו סריסים שם? כן? מה? כן. השאלה אם זה אומר, האם כל מקום שבו כתוב סריס, הכוונה שהוא לא יכול ללדת? זה השאלה. כן? יש בתלמוד עצמו התלבטות בזה, מה קרה לחנניה, מישאל ועזריה, אם הם באמת הסתרסו או לא נסתרסו. על כל פנים, זה לא סימפטי. כלומר, אתה מדבר, אתה מתגלה בזה, מתגלה בזה שיש לך ילדים. בסוף ילדיך יהיו או סריסים, או על כל פנים, ישמשו אצל מלך בבל, כאומנם כאנשים נכבדים, אבל משועבדים למלך בבל. הביקורת זה הגאווה. איך כתוב בספר דברי הימים, על חזקיהו מלך יהודה, כי גבה ליבו. גבה ליבו, ואז כנראה הוא ייחס את כל זה שהוא ניצל מסנחריב, וכל הניסים שנעשו, הוא ייחס את זה לצדקותו האישית. במקום לראות מה שכתוב, למעני ולמען דוד עבדי, כן? וגנותי על העיר הזאת להושיע, למעני ולמען דוד עבדי. כן, כלומר, מרוב גאווה, הוא לא מפחד להראות את האוצרות שלו לשליחי מלך בבל. זה גאוותו. מה אתה רוצה לעשות רושם על הגויים? תגיד להם דברי תורה. נכון? דבר איתם על אלוהי ישראל. במקום זה, על מה הוא מדבר? על כסף וזהב ושמן. זה גם סוג של גאווה. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו. מה? זה לא, לא, לא מצפים לזה ממנו, נכון? כן. לא, לא מתאים, נכון? היא כזה דוס, בדרך כלל. אז כנראה שגם אדם גדול יכול ליפול. יש במסכת שבת דיון לגבי מלאכת ההריגה. מאיפה לומדים מלאכת, לא, לגבי מלאכת כושר. כן? פרק ההורג. מאיפה לומדים מלאכת כושר במשכן? אז יש שם כל מיני דעות. בסוף המסקנה של הגמרא, שלומדים את זה שהפרוכת, לפעמים יש תולעת שאוכלת חוט, וצריך לקשור את החוט כדי לחבר בחזרה. זה מלאכת קשירה שהייתה במקדש. אז מזה אתה לומד דבר מאוד חשוב, שאפילו בפרוכת, בקודש הקודשים, יש תולעים. זה מה שזה אומר. אולי בגלל יותר מדי טהרה שהייתה אצל חזקיהו. כן, כל הדבר היחיד שהיה מעניין אותו בחיים זה לימוד תורה. אז טהרה יתרה גם יוצרת את הקלקולים שלה. במיוחד אצל אנשים שעניינם לימוד. אז העניין האינטלקטואלי יותר חזק. אז הסכנה של גאווה יותר גדולה. עכשיו, מה שמדהים זה פסוק ח'. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו. טוב דבר השם אשר דיברת. ויאמר. כי יש שלום ואמת בימי. מה אתה אומר? שהילדים יסבלו, אבל אני לא. איזה יופי. כן, זה תמוע מאוד. כן, איך אפשר ככה לדבר? כי אמת ושלום היא בימי.
רק... חבר, לא, אתה קודם של ילדים. ראי לי שהשבוע...
כן, אבל... כן. כן, אפשר להגיד יותר פשוט, מה שאומר המלבים. אם זה לא יהיה בימי, אז יש זמן לעשות תשובה. כלומר, גזרה, כן, הרי נבואה לרעה יכולה להתבטל. נבואה לטובה לא מתבטלת. אבל כאן, חזקיהו חשב שזה הולך לקרות עכשיו, אוטוטו. אוטוטו, אז אין זמן לעשות תשובה. אי אפשר, כלומר, זה כאילו יצא כבר הגזרה. וכן הוא אומר, זה לא בימי, אז זה בסדר, יש. בינתיים יש סיכוי. כן, ובאמת אנחנו רואים שמנשה ואמון באמת העריכו ימים על ממלכתם, בסופו של דבר. וגם אחר כך היה יושיהו, ואחרי זה היה יויקים, וקיצור, לקח זמן, היה אפשר עוד לתקן, אולי. פרק מ. מפרק מ ואילך, כל הספר הופך להיות נחמות, פרקי נחמה. בפרקים א' עד למתת, יש נחמה, יש בעיקר הרבה תוכחה. וגם יש סיפורים היסטוריים, על אחז, על עוזיהו, על חזקיהו. פתאום מפרק מ' ואילך זה הופך להיות שירה, לכאורה על זמנית. לפעמים יש קצת רמזים לאירועים היסטוריים, למשל, האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי, אבל הרוב זה מחוסר זמנים. ורוב הדברים שכתובים כאן, סביר מאוד, ככה לפחות הרמב״ם מבין אותם, שהם נאמרו על ימי בית שלישי בכלל. כלומר, חזקיהו, כלומר, ישעיהו רואה לרחוק מאוד את תיקון העולם כולו על ידי שיבת ציון. זה ברור שדברים כאלה לא קרו על ידי בית שני. אז הוא רואה בעצם את הירושלים האידיאלית של העתיד לבוא, וככל שאנחנו מתקדמים יותר בפרקים, אנחנו נראה שזה יותר ויותר נהיה אוניברסלי עוד יותר ויותר. אמנם ראינו פרקים אוניברסליים לפני כן, שיש נבואות אל קוש, אל אדום, מואב, מצרים וכו', אבל עדיין המרחב הוא המרחב של המזרח התיכון היחסית קרוב. לעומת זה, בקראת סוף הספר הוא ידבר על האיים הרחוקים, אשר לא ראו את כבודי ולא שמעו את שמעי והגידו את כבודי בגויים. וזה מגיע גם לרמזים לתחיית המתים, אם כי כבר ראינו קצת כאלה. בקיצור, ישעיהו דומה בזה למשה בפרשת האזינו. בשירת האזינו גם כן, משה פותח והאזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ עם רפי. ישעיהו בעקבותיו אומר, שימו שמיים האזיני ארץ. והוא מדבר גם כן על תולדות האנושות מראשיתה ועד אחריתה. אז האופי של הפרקים הבאים מכאן ואילך. כן, יש כאן ברבי אברהם בן עזרא, כן, מתחיל כאן נחמו, נחמו עמי. אז אומר רבי אברהם בן עזרא, נדבקה זאת הפרשה בעבור שהזכיר למעלה כי כל אוצרות המלך, גם בניו, יגלו לבבל. על כן, אחרי זאת, הנחמות. כלומר, הסברת, הבאת את הפורענות הגדולה, אז מכאן ואילך כל הנחמות. אומרים חז"ל, כל התוכחות של ירמיהו כבר ניחם עליהם ישעיהו. מקדים רפואה למכה. ברור, מה אכפת לנו מחזקיה?
אז איך
היה בן עזר מפרש שזה דווקא חזקיה? לא סתם הם הולכים לבבל. הרי כל האוצרות וזה, צריך שמישהו יבוא ויכבוש. כלומר, זה אסון לאומי. ואלה הנחמות הראשונות מחצי הספר, על דעת רבי משה הכהן, נשמתו עדן, על בית שני. ולפי דעתי, הכל על גלותנו, כלומר גלות אדום. רק יש בתוך הספר דברי גלות בבל לזכר כי כורש ששלח הגולה ואולם באחרית הספר דברים הם לעתיד, כמו שיפרש. ודע, עכשיו עד כאן זה לגבי המבנה. עכשיו, מה? אני לא ראיתי אותו, אבל ככה כותב רבי... אני לא מכיר. טוב, אבל... ודע. עכשיו, יש פה תוספת של רבי אברהם בן עזרא, שהיא לכאורה לא נוגעת לנושא. ודע כי מעתיקי המצוות, זיכרונם לברכה, מי זה מעתיקי המצוות? חז"ל. אמרו, כי ספר שמואל, כתבו שמואל, והוא אמת, עד וימות שמואל. נכון? הגמרא בעצמה אומרת. מי כתב מוימות שמואל ואילך? מה אומרת? זה גד ונתן. גד החוזה ונתן הנביא. והנה, אז למה הוא צריך להסביר את זה? והנה, דברי הימים יוכיח ששם דור אחר דור, לפני זרובבל, והעד מלאכים יראו וקמו שרים והשתחוו, ויש להשיב כאשר ישמעו שם הנביא, ואם איננו, והמשכיל יבין. מה הוא רוצה לומר כאן רבי אברהם בן עזרא? הוא רוצה להגיד את אותה תיאוריה שמקובלת במחקר, שיש הרבה פרקים מפרק מ' ואילך שהם של נביאים אחרים, לא של ישעיהו. כן. והדתיים מאוד לא אוהבים את זה, עושים מאמצים רבים כדי להוכיח שכל ספר ישעיהו כולו נכתב על ידי נביא אחד, והוא ישעיהו בן אמוץ, ויש בזה דעות שונות. היה פעם איזה יהודי אחד, איזה חוקר אחד באנגליה, אני לא זוכר מי זה היה. דנו איתו על השאלה, על הספרים של הומרוס. אם זה הכל של הומרוס, או שיש שם מחברים מאוחרים. והוא אמר, יכול להיות שהאיליאדה והאודיסאה לא הכל של הומרוס. אבל ישעיהו בטוח של אחד. יש ספר שכתבה... רחל מרגליות, הייתה אשתו של פרופסור מרדכי מרגליות, פעם דיברתי איתה בטלפון אפילו, אבל היא נפטרה מאז, והיא כתבה ספר בשם אחד היה ישעיהו, שבו היא מוכיחה מבחינה סגנונית ועוד כמה פרטים שספר ישעיהו אחיד ושזה רק אדם אחד שכתב אותו. טוב, אפשר להתווכח, לא להתווכח, אבל אחד הדברים המעניינים זה המילה, יש ביטוי שחוזר לאורך כל הספר כולו. זה הביטוי קדוש ישראל. והביטוי קדוש ישראל מופיע בעוד שלוש מקומות בלבד בתנ״ך, חוץ מאשר בישעיהו. בישעיהו זה מפוזר כל הזמן, משהו כמו 30 מקומות, ובשאר התנ״ך זה רק בשלושה מקומות. כששניים מהשלושה זה ציטוט של דברי ישעיהו. אז נשאר לנו רק אחד בתהילים, ששם לא ברור מי כותב קדוש ישראל. כלומר, זה כנראה סימן, בכל זאת, לאחידות סגנונית.
מה?
רבי משה הכהן. לא, רבי משה הכהן יש לו ויכוח אחר. הוא דן, האם הנבואות של הנחמה זה על בית שני או על בית שלישי? זה דבר אחד.
כן, אבל הוא אומר כאילו...
לא, אחר כך, רבי אברהם בן עזרא מדעתו, ממשיך. והוא אומר, דע לך שחז"ל אמרו ששמואל כתב את ספר שמואל, אבל התכוונו רק עד חלק מסוים. אז בעצם מה הוא רוצה לרמוז? שהוא כן הולך בדעה שישעיהו לא נביא אחד כתבו. מסברה, כי אנחנו רואים שאצל ישעיהו הוא מדבר על כורש. ובכלל, בשביל מה לדבר על נחמות, אם עוד לא הייתה גלות? כלומר, אתה בא לנחם מישהו. העם עוד עדיין יושב לו בסבבה, מבסוט מהחיים, רואה שסנחריב מלך אשור נפל. הכל טוב. פתאום מגיע הנביא ואומר להם, אל תדאגו, נחמו, נחמו עמי. בכלל באהב אותה בן אדם. כן? אלא אם כן אומר שאת הנבואות האלה הוא לימד רק בחוג מצומצם. כמו שאנחנו רואים שהוא מדבר עם, עם לימודיו, לימודיו תלמידיו. כן? כתוב, צור תורה, חתום תעודה בלימודי. מה זה צור תורה? מה זה צור? לצרוב, לקשור. חתום, זה כלומר לשים בקד. כלומר, יכול להיות שחלק מהנבואות של ישעיהו נשמרו לכמה חבר'ה במגירה. כן? בבוא הזמן תשתמשו את זה. כן, למשל, כתוב למשל על כורש מלך פרס. כורש אומר, כל ממלכות הארץ נתן לי השם, אלוהי השמיים, והוא ציווה עליי לבנות לו בית ביהודה. איפה הוא ציווה עליי? אז רואים שהוא ראה את ישעיהו. כן? טוב. אבל בין כך ובין כך, ברור שגם אם זה דברי נביא מאוחר, דבר שאנחנו לא נכריע בו, גם אם זה דברי נביא מאוחר, זה דבר השם. זה דברי הקדוש ברוך הוא, בפי נביאיו. כן? אז מה זה משנה מי הנביא? זה לא כפירה, למרות שרבי שמשון רפאל הירש עושה מזה עניין סקנדל, הוא אומר, מה, כל זה בגלל מילה אחת, אתם אומרים שזה לא אמיתי? שזה מאוחר, בגלל שכתוב כורש. אני מעדיף לומר שישעיהו היה באמת נביא, והוא באמת רע, ובשביל מילה אחת אני לא אשנה את הכל. אגב, יש בכל זאת, צריך לשים לב. נאמר, כה אמר השם למשיכו לכורש. נכון? כך כתוב. כה אמר השם למשיכו לכורש. אז זה לא עברית. אז צריך להגיד לכורש משיכו. אבל למשיכו לכורש... יכול להיות שישעיהו בהתחלה כתב, כה אמר השם למשיכו. ואחר כך, מאוחר יותר, הכניסו לכורש. כלומר, הוא אמר, כשזה יגיע, תכתבו. תכתבו מי זה. במיוחד שיש בעיה אחרת, מבחינה לוגית. כשהנביא אומר כורש, צריך שהשומע יבין על מה הוא מדבר. והרי עדיין אין כורש בעולם. אבל האמת היא, שבפרס של אותם הימים, של ימי ישעיהו, פרס הייתה ממלכה קטנטנה באותם הימים, משועבדת לאשור. ושם היה, בכל זאת היו שליטים מקומיים, והסבא רבא של כורש היה כבר מלך שם, וקראו לו גם כן כורש. כלומר, כורש הגדול, זה שבנה את הבית, הוא כורש השני. אבל היה כורש לפניו. ואותו כורש שלפניו היה בימיו של ישעיהו. לא, אז יכול להיות... שכה אמר השם נמשיכו לכורש, הוא פונה אל כורש מלך פרס ההוא, וזה כינוי למלך פרס בכלל. כמו פרעו, אבי מלך. כן? אז אם זה לא הכורש הזה, זה כורש הבא. לא, יש. כלומר, הוא אומר, תדעו לכם שיש כורש שיבנה את הבית, אבל הם מבינים על מה, זה, על מה הוא מדבר. כורש זה שם של מלך פרסי של אותם הימים. כן, אגב, גם הגמרא אומרת שלא לא קראו לו כורש באמת, לכורש. ארתחשסת שמו, קראו לו כורש כי מלך כשר היה. אז אם הגמרא יכולה להגיד את זה, אז זה בסדר. טוב, על כל פנים, מה שלא יהיה, אנחנו רואים שיש כאן נבואות של נחמה. הנבואות של נחמה מצטיינות, כפי הרבה, כמו שהרבה פעמים בישעיהו, בביטויים כפולים. למשל, נחמו נחמו, אנוכי אנוכי, וכדומה, נכון? אז זה גם פה, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. למי הוא פונה? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, אנחם אתכם. למה הוא צריך לפנות לאחרים? כן, האמת היא יש אחר כך בנבואה, איך כתוב שמה? אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כן, יש אפילו בהפטרות שבהתחלה כתוב נחמו. אז הקדוש, אז כנסת ישראל אומרת ותאמר ציון עזב אני השם. למה הוא אומר לאחרים לנחם אותי? אז מיד אחר כך בהפטרה השלישית אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כן. בכלל, זה משמש להפטרות האלה, הפרקים האלה בחלק חלק גדול, משמשות לשבעה דנחמתה. ההפטרות של נחמה. יש אגב קטע, אני לא זוכר איפה בדיוק, אבל שלא משמש כהפטרה, ויש לנו עדות עתיקה שבימי קדם כן שימש כהפטרה. שכן שימש כהפטרה. יש איזה פרק באמצע הפרקים האלה שלא משמש כהפטרה, אבל... מה? יכול להיות, כן. כן, כלומר, כי הרי בברית החדשה הם כותבים שישו עלה להפטרה בכפר נחום. הלך לבית הכנסת, נתנו לו הפטרה, והוא קרא את הפרק ההוא. כן, וכנראה שבאמת היה מנהג כזה, ואחר כך בגלל הנצרות הורידו את זה מהמחזור. כן, אבל... כן. עיין בוויקיפדיה ערך הפטרות, שם יש מביא כל הפרטים על הנושא הזה. טוב, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, וקראו אליה, כי מלאת, מה זה לקרוא לה? כלומר, כשמישהו בצרה, אז הוא מתרחק מכולם. אז צריך לקרוא. קראו אליה. כי מלאה צבאה. מה זה צבא? צבא זה תקופה של שעבוד. כן? עלו צבא לאנוש על הארץ, וחימה שכיר ימיו. כן? השכיר, צבא. כן? כלומר, צבא זה הזמן שאדם מגויס. כי מלאה הצבא. כי נרצ... מה? אבל באיזה מילה זה?
משובט לחלוטין
לבוס, כן. אז מלאה צבא, נגמר. כן. כן. אם כי המילה צבא במובן של חיילים, זה מלשון להיאסף, לצבו. כן? המראות הצובעות אשר צבעו, כן? זה להתאסף. אבל זה, יש לזה גם משמעות של, של התקופה הקצובה לה. זאת אומרת שיש תאריך הכרחי לגאולה. יש קץ. כי נרצה עוונה. מה זה נרצה עוונה? כלומר, הגלות עשתה את הפעולה שלה. כי למה היה צריך לעשות גלות? בגלל שהממלכה הרשיעה. אבל מפסיקים להרשיע, אז בעצם כנסת ישראל חוזרת לטהרתה. כי נרצה עוונה. כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. לכן גם לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. טוב, עד כאן להיום.